אז היה אפשר להתרשם, כאילו חילקנו את זה לשני צדדים של העולם, של העולם היהודי. ההרצאה הראשונה עסקה בעולם החרדי הליטאי, התרכזה מאוד בתמותו של הרב שך, אז כתוב שההרצאה הבאה היא איכשהו יותר חסידית. ואינם עושים את זה נכון, אבל אתם תשימו לב, אבל אני פשוט מזהיר מראש, יש גם הבדל באופי של התוכן. ההרצאה הראשונה הייתה בעצם היסטוריה, התמקדה על נגע בנקודות של פיתוח התיאוריה, אבל בעיקר על המצב העכשווי במה שהיה בשנים הקודמות, כמה שנים בציבור מסוים. הדובר הבא יעסוק יותר בתיאוריה, יותר ברעיון של הצדיק, הנהגת הצדיק בעולם החסידי. הרב שרגא זלמנוב הוא היום מכהן כראש קהילה בבני ברק, האדמו"ר מאופולה. למי שמבין קצת בדברים, אז קצת ברקע, בתוך עולם החסידי, אז הוא שייך, גדל בעולם של חסידות אמשנוב, הוא חתנו של הרבי ממוז'יץ, ובעצמו מנהיג קהילה. ומושרש מאוד ממילא בעולם הדמות. אנחנו בעיקר בישיבה, אני חושב של רובנו, אז אנחנו מכירים כתבים, מכירים ספרי מחשבה, וגם בעולם החסידי וגם בספרים אחרים, ופחות, יש יותר ניתוק בדור הזה כבר מהעולם החי של עולם החסידות. וממילא אז קוראים כל מיני דברים עמוקים, אבל הקשר לדמות והנהגה של הצדיק, של הרב בתוך הקהילה, יותר פחות משפיע, פחות נמצא בחיינו, ולכן זה מאוד מאוד חשוב להבין ולשמוע את זה, להבין את הרעיון לעומק. וזכינו והתכבדנו בנוכחותו של האפל הרב.
ראשית, ברכת חנוכה שמח ומאיר לכל היושבים פה, עוסקי תורתך, שבימים האלה מוסיפים והולכים בעסק התורה מעבר לסדרים הרגילים, ללימוד הרגיל. להאיר את ליבם בתוספת תורה. ותודה לאכסניה, פותחים בכבוד אכסניה, בשבילי זה פעם ראשונה שאני נמצא כאן. ובאמת יש לי רושם, זה עושה עליי רושם גדול, לראות קהל קדוש כזה שיושב במקום שמרחיב דעתו של אדם ועוסק בהרחבת הדעת. מסופר על הצדיק רבי ברוך ממז'יבוז, שהיה נכדו של הבעל שם טוב הקדוש, שעמד פעם בהדלקת נר חנוכה בבית מדרשו, מוקף בחסידים, ולפתע קרו שני דברים. הנר קבע, או היה נראה לפחות שקבע, ואילו הרבי, רב אורחל מז'יבוז'ר, נעשה בוער כולו כלפיד אש. עיניו עצומות, והוא מרחף בעולם, בעולמות משלו, שקוע בסרפים, כל החסידים שעומדים מסביבו מבינים שמשהו מתרחש פה, משהו שמיימי, זה לא משהו רגיל. אין להם הבנה, אין להם השגה במה שקורה, אבל הם מרגישים שמשהו גדול קורה כאן. וממתינים לראות איך ייפול דבר. כך עוברים כמה שעות, ולאחר כמה שעות נכנס לבית המדרש אחד מהחסידים שרגיל מדי שנה לבוא להדלקת הנר אצל הרבי, וניכר עליו שהוא עבר אירוע קשה, הוא עבר חוויה קשה. ואז הרבי מתעורר כביכול משר הפיו, פונה לאותו יהודי ואומר לו, דבר ראשון, תשיב את נפשך באיזה, תקח משהו לשתות ותדליק נר חנוכה, כי עוד מעט כבר בוקר. ואחר כך תספר, נשב כולנו ותספר לנו מה קרה. כך הווה. ואותו חסיד אחרי זה יושב ומספר, יצאתי לדרכי השנה מאוחר קצת מכפי שאני רגיל לנסוע, וממילא כשהגעתי כבר התחיל להיות להחשיך, מדברים ביום של, לא ביום ערב חנוכה עצמו אלא יום קודם, התחיל להחשיך, ואני היות ועצה לי הדרך, חששתי שאני לא יספיק, החלטתי לקחת סיכון ולנסוע גם בחשכת הלילה, והסתבכתי וטעיתי ביער אבות, שורץ את כל סכנות היער, חיות רעות ושודדי יער, ליסטים שמצויים ביער. ולאט לאט אני מגלה שאני מסתבך יותר ויותר, כמובן שכבר פחד משתק אוחז אותי, אני לא יודע מה לעשות, ואם לא די בכך, אז לפתע התנפלו עליי גם שודדים, שהיו בטוחים שאדם כזה שנוסע באמצע הלילה, חשוב לו כל כך לנסוע מן הסתם, זה כדי שלא לפספס איזה עסק גדול, ובטח יש לו מלאי של מזומנים בכיס. הם ראו שאין עליי שום דבר שאני יכול לתת להם, הם לא ידעו מה לעשות איתי, ואז הם הביאו אותי לראש הכנופיה שלהם. וראש הכנופיה שלהם חוקר אותי ושואל אותי, מה יקולי איי, איך אדם מסתכן לנסוע באמצע הלילה, מה עומד מאחורי זה, יש לך כנראה פה איזה עניין כספי גדול. ואני מנסה להסביר לו שאני בסך הכל רוצה להגיע אל הרבה להדלקת נר חנוכה. נו, לך תסביר לראש מגושם של שודד, ראש כנופיית שודדים, למה כל כך בוער לו לחסיד להגיע אל הרבה להדלקת נר חנוכה, והבן אדם לא מבין על מה מדובר. והחסיד מנסה את כל מה שהוא רק יכול לגייס את כל יכולת ההסברה שלו, להסביר לו מה זה רבה ומה זה, מה הקשר בין רבה וחסיד. ולאט לאט הוא מרגיש שהוא בקע איזשהו סדק לליבו הגס והאכזר של השודד. ולפתע אומר לו השודד, תשמע אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו, גם אני יהודי. ובשנים הפכו אותי, במשך השנים הפכתי למה שאני היום. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני אשחרר אותך בלילה. לאותו מצב שהיית לפני שהאנשים שלי תפסו אותך. אם אכן הרבה שלך והקשר שלך עם הרבה שלך זה מה שאתה מנסה להסביר לי, קח כאן את המטפחת האדומה שלי, וכשתגיע לקצה היער תשאיר אותה שם על העץ, האנשים שלי ימצאו את זה ויביאו אליי, ואני מבטיח לך שאני אתקן את דרכיי ואעשה תשובה שלמה. אבל אתה יודע שהסיכוי לזה הוא אפסי, כי לעבור את היער הזה בלילה זה דבר שכמעט בלתי אפשרי. נו, הרבה ברירה לא היה לו לאותו חסיד, חוץ מלנסות ולהתחזק באמונה וביטחון ולצאת לדרך החתחתים ביער המסוכן. ושוב הוא הולך ומסתבך ביער ומרגיש שהוא לא יודע מה לעשות. הוא שומע שריקות של חיות מסביבו. הוא יודע שבעצם כנראה שכאן הוא הולך לגמור. הוא מתחיל להגיד וידוי. והנה לפתע הוא רואה שלהבת קטנה, נר, עומד מולו. והנר כמו מפלס לו דרך במעבה היער. והוא נוסע אחרי הנר הזה כמו מאופנת, עד שהוא מגיע לקצה היער. הוא מגיע לקצה היער, מוציא את המטפחת האדומה שאותו ראש השודדים נתן לו, תולה אותו על העץ שם, ומיד בשארית כוחותיו מדהיר את הסוס שלו לכיוון בית מדרשו של רב רוח ממז'יבוש. וכאן אנחנו חוזרים לקטע שפגשנו קודם. והסיפור הזה נגמר כמובן בכך שאותו ראש השודדים הופך אחר כך בעקבות הסיפור הזה לבעל תשובה גדול. הסיפור הזה הוא לא רק איזה סיפור פנטסטי על המופת שהרב רבורך ממז'יבוש עשה כדי להציל את החסיד שטועה בדרכו. הסיפור הזה מבטא את האלמנטים המרכזיים של הקשר של חסיד עם רבו ושל התפקיד של הרבי ביחס לחסיד וביחס לעולם כולו. החסיד לא יכול להישאר בבית, הוא חייב פשוט חייב במסירות נפש להגיע אל הרבי להדלקת הנר. עשו יהודי לטעות ביער חשוך ואבות, ובעצם כל יהודי שהוא נר השם נשמת אדם נשלח לעולם, הוא עובר מסלול כזה, מסלול שהוא צריך לעבור בעולם שהוא בבחינת יער אבות עם הרבה סכנות. הוא צריך לפלס לו דרך בתוך היער הזה כדי להגיע בשלום, לעבור את המסע בשלום. הרבי הוא זה ששולח לו את הנר, את אותו אור שעוזר לו לפלס את הדרך בתוך היער האבות, להתגבר על כל הסכנות ולהגיע אל היעד. הוא לא יכול לעזור למי שלא מבקש להגיע אל היעד. הוא יכול לעזור רק לאותו אחד שמוכן להיכנס לאותה דרך ושמחפש להגיע אל היעד, ושיודע שמי שיכול לעזור לו להגיע אל היעד זה הצדיק שמאיר לו עם הנר. אבל בזה זה לא נגמר. חוץ מזה, או על ידי זה, בינתיים גם כן, מעבר למה שהרבי שלח את הנר לפלס את דרכו של החסיד, בזכות זה קורה עוד משהו. המטפחת האדומה מגיעה לקצה היער, וראש השודדים, שאף פעם לא חשב על כזה רעיון של רבי ונר חנוכה וכולי וכולי, מאיטיב את דרכיו. זאת אומרת, יש לזה השפעה מעבר למעגל הבסיסי הראשוני של הרבי עם החסיד, יש לזה השפעה של תיקון כללי בעולם. תיקון והשפעה גם על מישהו שהוא רחוק לגמרי. בואו ננסה קצת להבין את מה שאמרנו עכשיו. בעצם, סביר להניח שכל אחד מהיושבים פה שואל את עצמו, או היה רוצה לשאול אותי כעת, מה אתה מבלבל עכשיו את המוח עם סיפורי פנטזיות כאלה, עוד מנסה להסביר לנו פה דברים כאלה גבוהים ורמים ונשגבים. הרבי שולח נר לחסיד, למישהו מאיר לו את הדרך, יער, תן לחיות ושאר, זה הכל. אני מבין ומסכים שיש לי מה ללמוד ממי שגדול ממני, ויש רבנים שהם סמכות הלכתית, ויש לי מה לשאול אותם בכל מקרה, בכל צומת שאני נפגש, שאני צריך הכרעה הלכתית, ואני מוכן אולי גם לקבל שהיות ומדובר ביהודים, וכשיש מה לשאול רב גם כן במילי דאלמה, כן, כי היות ו הוא אדם רוחני יותר, הוא אדם ששכלו דבק בתורה יותר, יש לו יותר סייעתא דשמיא לכוון להכרעה אמיתית, את זה גם עוד אני יכול לקבל, משהו הגיוני. אני מוכן אפילו להבין שיש מושג של מי שיש לו חולה בתוך ביתו, חזל אומרים, ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים. שוב, יהודי שהוא יותר רוחני, פחות שקוע בענייני העולם, צדיק, התפילה שלו מתקבלת יותר. אנחנו יודעים שיש דרגות בקבלת התפילה, אנחנו מצאנו, אינו דומה תפילה צדיק בין צדיק, זאת אומרת שאפילו אצל צדיקים בין צדיקים עצמם יש כל מיני דרגות. זה הכל עד כאן דברים שהם נשמעים. אבל למה בעצם, או מה זה בעצם, כל ה... איך אומרים את זה בשפה המדוברת? מה זה כל הקטע הזה של רבי, חסיד? מה זה הסיפור הזה? באמת בשביל מה היה חסר לאותו אחד להיכנס ליער כדי להגיע להדלקת הנר אצל הרבי, אצל הרבי שלו, שידליק נר חנוכה בבית שלו ויפסיק לבלבל את המוח? אז כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להידרש קצת למשהו יותר בסיסי. ואני רוצה גם להשתמש, עוד לפני שאנחנו נכנסים לתשובה, אני רוצה להגיד משהו, לפחות כמשל, כשאנחנו מדברים על ה... על, 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 אני רוצה להשתמש במשל על, מהוויכוח של השבטים עם יוסף הצדיק. כמובן רק כמשל, כי אין לנו שום השגה בשבטי עיקר, אין לנו שום השגה ביוסף הצדיק, ואין לנו שום רשות לנסות לחשוב שאנחנו מבינים משהו ממה שהתרחש שם. כי דבר אחד בטוח, שמה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו, יש לנו בכלל יכולת השגה להבין, זה לא מה שהתרחש שם. שם, כל מה, מקום, איפה ששכלנו עוד יכול להגיע, הוא נמוך מדי בשביל מה שהתרחש שם באמת. ולכן זה לא מה שהתרחש שם. אבל, היות ודברי תורה ניתנו להידרש לכל אחד לפי דרגתו, אז מותר לנו לקחת את העניין, ולהוריד אותו גם לדרגה איפה שאנחנו נמצאים בה. השאלה הזאת שאותה הצבנו, היא בעצם ליבו של, זה לב הוויכוח שבין האחים, השבטים, לבין יוסף הצדיק. השבטים אומרים, כל האלומות, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אלומה, היא אלומה לעצמה. כל אחד יש לו את מה שהוא צריך לעשות, את התפקיד שלו, את העבודה שלו. אין שום צורך באיזה אלומה שעומדת במרכז, וכל האלומות צריכים להתכופף אליה. לא נכון. המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, תן לנו להסתדר לבד. החלום של יוסף הוא חלום כפול. יש לו חלום על אלומות בשדה, יש לו חלום על השמש, הירח, 11 כוכבים, ששוב, הם באים להשתחוות אליו. וזה לא סתם חלום כפול. חלום אחד עוסק במילי דאלמה, באלומות השדה, בחלק הקיום הגשמי של בני אדם. החלום השני עוסק במערכת השמיים, השמש, הירח, 11 כוכבים. נשים לב, יש גם הבדל, שבחלום הראשון שעוסק במילי דאלמה, יוסף הוא אלומה, כמו שאר האלומות, אלא שהוא האלומה המרכזית. כל האלומות מתכופפים אל האלומה המרכזית. מה שאין כן בחלום השני, שעוסק בשמש והירח ו-11 כוכבים במערכת השמיים, שם כתוב שהם משתחווים אליו, אליו, אל יוסף כמו שהוא. יש את ההיבט הארצי, את ההיבט הגשמי ואת ההיבט השמיימי, ואולי עוד מעט ניגע בזה. אבל בעצם זו נקודת הוויכוח. בשביל מה אני בכלל צריך להגיע? מה זה, מה מהות הקשר הזה ובשביל מה אני צריך להגיע לזה? למה לא טוב לשבת ולהדליק את הנר חנוכה בבית? למה לא טוב לעשות מה שצריך? אני אפתח שולחן ארוך ואני אראה מה שצריך. מקסימום אני אגיע לרב לשאול מה שצריך לשאול רב. אז כדי לענות על זה אנחנו צריכים לגוע באיזה נקודה בסיסית יותר, ראשונית יותר. אנחנו יודעים שכל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל, ואתל כל יהודי ישנה נשמה אלוקית שהיא בעצם המהות האמיתית שלו. ולכן הוא קשור עם הקדוש ברוך הוא בקשר שלא יכול להינתק לעולם. כשם שבן נשאר בן של אבא שלו בכל מקרה ובכל מצב, זה עניין שבעצם הוא הבן של אבא שלו, הוא חלק מאבא שלו. הוא לא יכול להיות, זה לא יכול להיות אחרת. כך גם יהודי, בנים אתם להשם אלוקיכם, יהודי הוא חלק כביכול מהקדוש ברוך הוא. זה לא מצב שניתן לשינוי, זה לא מצב שניתן זה לא קשר שניתן לניתוק, זה לא משהו שקורה מסיבות אחרות. אבל גילו לנו הצדיקים שכל יהודי, כל ניצוץ אלוקי כזה שהוא הנשמה של כל יהודי, כל הניצוצות האלה קשורות ומתאחדות בנשמת הצדיק. לכן אי אפשר לשאול למה הוא רצה, למה היה לו כל כך חשוב לנסוע לנר חנוכה אצל הרבי שלו, לא הספיק לו להדליק נר חנוכה בבית אצלו. זה הוא. כשם שכל ניצוץ שואף להתחבר לשלהבת הגדולה, כך גם כן בעצם מי שחווה, מי שיודע, מי שחווה ויודע ומרגיש את הניצוץ של הנשמה שלו, הוא שואף להתחבר לשלהבת הגדולה. וההתחברות לשלהבת הגדולה היא דווקא על ידי ההתקרבות וההתדבקות בצדיקים. הצדיק עליו נאמר, אנוכי העומד בין השם וביניכם. התפקיד שלו הוא תפקיד כפול ומכופל. יש לו דבר ראשון תפקיד, להאיר בליבות ישראל, להאיר את ליבות ישראל, לקחת באמת אצל כל אחד את הניצוץ שקיים בו, ולהפיח ממנו שלהבת גדולה, לחבר אותו לשלהבת הגדולה, והחיבור הזה הוא, כשכל הניצוצות מתקרבות למקורם, השלהבת עולה מאליה. זה חלק אחד של התפקיד שלו. באמת לשלוח את הנר שיפלס דרך במעווה היער. אבל יש לו תפקיד נוסף. הוא צריך לדאוג לא רק להפיח רוח, קודם כל יש לו תפקיד נוסף שהוא צריך באמת להיות אבן, היות והוא אבן שואבת, הוא צריך גם להיות אבא לאלו שקשורים איתו. אבא דואג, אבא אוהב, אבא שרוצה בטובת כל אחד ואחד מעם ישראל. אבל מעבר לזה, יש לו עוד תפקיד. חוץ ממה שהוא צריך להביא את הנר, להאיר ליהודי את דרכו, או יותר נכון לחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא, הוא גם צריך לחבר את הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. הוא צריך לחבר את הקדוש ברוך הוא לכל יהודי. לחבר את הקדוש ברוך הוא לכל יהודי פירושו כביכול לדאוג שאכן הקדוש ברוך הוא ישפיע אור רוחני לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישפיע טובה גשמית לעם ישראל, הן ברמת הכלל והן ברמת כל פרט ופרט. יהודי בא, נוסע אל הרבה, נכנס אליו. אני לא יודע אם אתם מכירים את המושג הזה. נכנס אליו עם פתקה שהוא כותב. הוא מזכיר את שמו ואת שם אמו, את שמות בני משפחתו. כותב ומבקש את צרכיו, הוא צריך ישועה בעניין הזה, הוא צריך רפואה, הוא צריך, אחד צריך רפואה, אחד צריך ישועה, כל אחד יש לו את מה שהוא צריך. מגיע עם זה, נכנס אל הרבה ונותן לו את הפתק הזה, כדי שהרבה יתפלל, כדי שהרבה יברך. מה קורה כאן? התפקיד של הרבה לא נגמר בזה שהחסיד שבא אליו וחווה חוויה רוחנית ומתקרב לאביו שבשמיים, בזה עוד לא נגמר התפקיד של הרבה. התפקיד של הרבה זה גם לבוא לאבא שבשמיים ולהגיד לו, אם השביל של היהודי הזה, אם החיבור של היהודי הזה אליך עובר דרכי, אם אני משמש כמרכזייה, אז זה הדדי. אז אני גם מבקש ממך משהו, שיעבור דרך המרכזייה הזאת. הקשר הזה גם צריך ללכת, הוא הולך מן שני הכיוונים. אני גם רוצה משהו בשביל אותו יהודי. היהודי הזה צריך ישועה. היהודי הזה צריך פרנסה. נכון, כל יהודי פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש. כל יהודי צריך לפנות לקדוש ברוך הוא ולבקש. אבל זה ברמת הפרט. אבל היות והיהודי הזה קשור עם הקדוש ברוך הוא, חווה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, דרך הצדיק, וזה לא רק שהוא חווה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא דרך הצדיק, בגלל ששם הוא מרגיש פשוט את החוויה הרוחנית שלו. זה ששם הוא מרגיש את החוויה הרוחנית שלו, היא באמת בגלל שהצדיק, כל תפקידו ועניינו ונשמתו נשלחה לעולם, בגלל שהנשמה שלו היא באמת משמשת כמרכזייה. לכל אחד יש לו את התפקיד שלו ואת העבודה שלו. התפקיד והעבודה של הצדיק זה באמת לשמש כמרכזייה כזאת שקושרת את פרטי נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אם זה המרכזייה, אז דרך המרכזייה הזאת היא גם עובר הדרך חזרה. אם אנחנו חוברים לדוגמה של יוסף הצדיק שדיברנו עליה קודם, כן, יוסף הצדיק הוא גם זה ששליט, יוסף הוא השליט בכל ארץ מצרים, הוא השליט בכל ארץ מצרים. המשמעות הפנימית של זה, זה שגם מצרים שמייצגת את שורש הרע, שורש הקליפה שיש בעולם, שמגיע מול יוסף הצדיק, אין לזה שום משמעות. יוסף הוא שליט בכל ארץ מצרים. כשיוסף הצדיק נמצא ויוסף היה במצרים, אין כל מהות, כל הבריאה כולה זועקת את מלכות השם. גם מקום כמו מצרים, שהוא שורש הקליפה, שהוא המקום ששם לכאורה מלכות השם אמורה להיות מסתרת, נמצא שם יוסף הצדיק, הצדיק שמקשר את הקדוש ברוך הוא אלינו, וממילא הוא אומר, שם אני אלוקים לאדון לכל מצרים. הרבי מרוז'ין פירש, שם אני אלוקים אדון לכל מצרים. גם כן במצרים, שם אני אלוקים, אני פה בנוכחותי שם את אלוקים לאדון לכל מצרים. כי זה תפקידו של הצדיק. כי הצדיק שולח את הנר שמפלס את הדרך בתוך חשכת היער. זאת אומרת, מה הפירוש מפלס את הדרך בתוך חשכת היער? הוא מאיר, הוא אומר, לנו נראה שיש כאן חושך ושיש כאן חיות רעות ושיש כאן ליסטים ושיש כאן יער ושיש כאן מצרים. לנו נראה שיש כאן איזה ישות שהיא סותרת, דברים שהם סותרים ומעלימים ומחשיכים ומתנגדים לאור האלוקי שבעולם, לרצון השם, לקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אין כזה דבר. הכל בעצם, אין שום דבר, הכל נמס. הכל נמס. זה לא מציאות אמיתית, זו אחיזת עיניים. זה חלק אחד. אבל יוסף הוא גם המשביר לכל עם הארץ. יוסף הוא גם כן זה שדואג שלכל אחד יהיה גם כן מה לאכול, שלכל אחד יהיה את מה שהוא צריך כדי קיומו. אז נכון שיוסף, כמו שהוא מצד המהות העיקרית שלו, הוא בחלק של, בחלק השמיימי, ולכן בחלום שמייצג את החלק השמיימי, של השמש והירח ואחד עשר הכוכבים שמשתחווים לו, אז הם משתחווים לו ליוסף כמו שהוא. ואילו בתפקידו, כמי שממשיך, כצינור שממשיך את השפע הגשמי, בתפקידו כמשביר לכל עם הארץ, זה מה שמיוצג בחלום של האלומות. גם דמותו של יוסף היא לא הדמות המקורית שלו, האמיתית שלו, אלא הדמות של אלומה, של אלומת תבועה. אבל עדיין זה מכלל תפקידו. בספר דגל מחנה אפרים, מנכדו של הבעל שם טוב, אח של רבי ברוך ממז'יבוז' שהתחלנו בסיפור עליו. כתוב כך, על הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. כתוב כך, התורה ניתנה להידרש בכל דור לפי דרגתו. זה לא ציטוט מדויק, מה שאני אומר, אבל בערך, פחות או יותר. ועל זה נאמר דור דור ודורשיו. בדור שלפנינו, דורו של הבעל שם טוב, הייתה עבודת הצדיקים, עבודה גבוהה וגדולה ונשגבה, והם פירשו את הפסוק על כך שהצדיקים תפקידם להתפלל ולבקש ישועה, כביכול רק למען כבוד שמיים. לא בגלל הרגשת הטובה שתצמח לנו כאן מזה, אלא בגלל צער השכינה. גמרא אומרת שכשישראל נתונים בצער, אז כביכול השכינה נתונה בצער, אמו אנוכי בצרה. לכן הם ביקשו על ישועה לא בשביל שכביכול אנחנו כאן למטה יהיה לנו טוב, אלא רק כדי, כל מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב פה, זה רק בשביל שלמעלה השכינה לא תרגיש בצער. אומר הדגל מחנה אפרים, זה היה בדורם, דור שלפנינו. בדור שלנו, אנחנו כבר לא אוחזים כאן. התפקיד שלנו זה להתפלל על בני הדור כדי שלהם יהיה טוב. ולא יהיה הדבר קל בעיניכם. בנו של הרבי אלימלך מליז'נסק כותב בהקדמת הספר נועם אלימלך, שאביו הרבי אלימלך מליז'נסק מסר את נפשו בפועל ממש בתפילותיו על עם ישראל. לא שהוא לקח איזה ספר תהילים ואמר כמה פרקי תהילים בצד וזהו, התפלל. היהודי ביקש ישועה, התפלל. מסר את נפשו, כלומר שהוא היה מוכן להפקיר את עצמו, את כל את כל מה שהיה לו, קודם כל את חייו הפיזיים, ויותר מכך את כל דרגתו הרוחנית. ואנחנו מבינים שאצל יהודי כמו הרבי אלימלך מליז'נסק דרגתו הרוחנית הייתה חשובה לו לאין ארוך מאשר כל חייו הגשמיים גם יחד. את כל זה הוא היה מוכן להפקיר בשביל להתפלל על איזה אישה אלמנה שהקדוש ברוך הוא ישלח לה קצת כסף כדי לקיים את, 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 את הילדים שלה. אז אם ננסה רגע לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, דיברנו על שני חלקים. דיברנו על החלק שהצדיק בנוכחותו, בעבודתו ובמהותו מלבה את הניצוץ שיש בכל איש מישראל, הוא מחבר אותו לשלבת הגדולה שעולה מאליה, הוא מחבר אותו לאור האלוקי, הוא מחבר אותו עם אביו שבשמיים, הוא גורם לו לחוש ולהרגיש את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא מאיר לו נתיבות, הוא מפלס לו נתיבות כדי להגיע ליעד שכל יהודי צריך להגיע אליו. מעבר לזה, הוא דואג לכל יהודי לטובתו הרוחנית, ולא רק לטובתו הרוחנית, אלא גם לטובתו הגשמית, ובעצם לכל מה שהוא צריך ולכל מה שחסר לו. מפני שהוא המחבר, הוא הצינור שמקשר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והוא גם מקשר את הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. כמובן, אותו אחד שיושב בבית ולא מודע ולא חשוב לו ולא רוצה לדעת על קשר עם הצדיק, לא שאין לעבודת הצדיק השפעה עליו, בסופו של דבר עבודתו של הצדיק משפיעה על כל, על כל יהודי באשר הוא, עד כדי כך שאומרים, אמרו עליו על רבי אהרון מקרלין, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ', שעשה 80,000 בעלי תשובה, למרות שהוא לא פגש 80,000 אנשים בכל ימיו. בכל חייו הוא לא הצליח לפגוש 80,000 אנשים. אלא שבכוח עבודתו האיר אור כזה גדול בעולם, ש80,000 אנשים בכל מיני מקומות בעולם הרהרו בתשובה בזכות עבודתו של הצדיק. הם לא ידעו מזה שזה בזכותו. הם אולי חשבו שכן, שהם הגיעו לזה מצד עצמם, אבל האמת היא שישנם צדיקי הדור שהם התפקיד שלהם הוא לחבר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. בלשון הזוהר הם שלוחי דמלכה ושלוחי דמטרוניתא, הם גם שלוחי המלך וגם שלוחי המלכה, גם שלוחים של עם ישראל וגם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, וזה התפקיד שלהם לחבר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. התפקיד הזה הוא תפקיד שהולך לשני הכיוונים. קודם כל בעבודתם הם מחברים את עם ישראל עם הקדוש, עם הקדוש ברוך הוא. הם מאירים את, את אור השם בעולם, שיהודי באמת יחוש וירגיש את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. והם גם כן מביאים כביכול את הקדוש ברוך הוא אל העולם. בו הם הצינור, הם השביל שדרכו עובר השפע האלוקי לעולם, בוא תשפיע לעולם, תשפיע לבנים שלך את כל מה שהם צריכים, שיהיה להם טוב, עד לטובה גשמית כפשוטה. אבל כמובן שאותו יהודי שמודע לזה שההתקשרות שלו עם הקדוש ברוך הוא עוברת דרך נשמת הצדיק, שהוא רוצה להיות כלי לזה, לשפע שהוא מקבל על ידי הצדיק, אותו יהודי שואף להתחבר עם הצדיק. אותו יהודי לא יושב בבית, אלא הוא יוצא לדרך גם בזמן ש... גם בתוך החושך של היער, כדי להגיע לנר חנוכה אצל הצדיק, כי הוא לא מספיק לו, הוא יודע שלא מספיק לו לשבת בבית עם הנר חנוכה שלו, הוא יודע שגם כל הנר, כל העבודה של הנר חנוכה שלו תלויה בסופו של דבר, וקשורה ומתעלית על ידי העבודה של הנר חנוכה של הצדיק, ולכן זה מאוד חשוב לו להגיע לצדיק. כמובן זו רק דוגמה. אז אותו יהודי שמודע לזה, הוא עושה את כל מה שהוא יכול, להיות קשור עם הצדיק, להיות מחובר עם הצדיק, לכן זה דבר טבעי אצלו, ודבר פשוט אצלו, שכל מערכות חייו מתנהלות על פי עצותיו של הצדיק, על פי ברכותיו של הצדיק, על פי תפילותיו של הצדיק. אבל יש עוד רובד מסוים שצריך להזכיר אותו. חוץ ממה שהצדיק תפקידו להביא את האור הרוחני לליבותיהם של ישראל, ללבות את הקשר שלהם עם עם ישראל, חוץ משהקשר עובר דרכו, חוץ ממה שהשפע שיורד מלמעלה יורד דרכו, יש לו גם עוד תפקיד, ללמד זכות על עם ישראל. זה לא מספיק, זה לא מספיק רק לבקש, זה לא מספיק רק להגיד ליהודי, בוא אני שולח לך אור, בוא תתקשר עם הקדוש ברוך הוא. צריך גם לזכור את היהודי שנמצא במצב כזה, ולכל אחד יש ברמה המסוימת שלו את המצב הזה, שעוד בסדר, הוא לא, עוד יש הרבה כדי להגיע ליעד, עוד יש הרבה כדי להגיע לשלימות. התפקיד של הצדיק הוא לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, פה הוא משמש כשליח שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. נכון, אני מספר להם שמה שצריך לעבוד אותך בעירה ובאהבה, עבודה תמה בלבב שלם, עבודת אמת. אני מעורר אותם. הכל נכון. אבל לך אני אומר שאתה צריך גם לקבל אותם. שאתה גם צריך להרים אותם. הצדיק צריך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד ולבקש וללמד זכות וללמד סנגוריה על עם ישראל. הזוהר הקדוש אומר על הפסוק, כי חול בשמיים ובארץ, אומר הזוהר הקדוש, דע צדיק דאחיד לשמיה וערה. הצדיק מאחד את השמיים ואת הארץ. הוא מאחד את השמיים ואת הארץ, בכך שהוא מגלה ליושבי ארץ שהם אמורים וצריכים וקשורים בעצם בשמי שמיים, הוא מייחד את השמיים ואת הארץ בכך שהוא מוריד לבני הארץ שפע מן השמיים, הוא מייחד את השמיים ואת הארץ בכך שהוא פונה כלפי שמיה ואומר, אי אפשר לבוא בטענות על יושבי בתי חומר, על יושבי ארץ, על על כאלה שנמצאים בתנאים כאלה שהם אפופים בארציות, וככה אתה בראת אותם, אי אפשר לבוא עליהם בטענות. לבני הארץ כמובן זה לא פטור, הפוך, לבני הארץ מספרים להם ואומרים להם, תדעו לכם את האמת שלמרות שאתם בארץ אתם קשורים בשמי שמיים. עד כאן ניסיתי לומר לנסות ולסדר את שלושת הערוצים של הקשר בין שמיים וארץ שעובר דרך הצדיק. אפשר הרבה מאוד להעריך במובאות מספריהם של צדיקים על כל אחד ואחד מהנקודות האלו. ככל שיתיר הזמן, ואפשר עוד יותר להעמיק ולהרחיב בעניין הזה שנשמת הצדיק היא כמו מרכזייה, קראנו לזה קודם, שדרכה עוברת ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. לא יודע כמה זמן עוד יש, ואני פשוט חשבתי שאולי אני יכול פה עכשיו לפתוח למשל טניה ולקרוא שם בפרק ב', יש לו קטע מאוד קלאסי בקטע הזה, אבל חשבתי רק שאולי דווקא מה שיותר מעניין אתכם זה להכיר קצת יותר איך זה עובד בשטח, איך זה עובד בחיי היום יום. אם יש לכם שאלות או דברים כאלה שזה יעניין אתכם יותר, אני פה לפי מה ש...
יש זמן לשאלות.
כן.
נניח שיכול לדעת בערך שיש אנשים שהם צדיקים, אבל באמת אם אנחנו מונים מישהו בדרך רשמית, באמת איך אתה יכול לדעת בטוח שבאמת הוא צדיק? זה קשה לדעת, רק הקדוש ברוך הוא יודע מי צדיק ומי רק זה. אז זה שתי השאלות שלי שבאמת אני אחד.
אני דווקא שמעתי פה שלוש שאלות. אני שמעתי כאן שלוש שאלות. שאלה הראשונה, האם יש, האם אנחנו צריכים להידבק דווקא לדמות של צדיק אחד, או שיכול להיות הרבה צדיקים? שאלה שנייה, בעצם, היא שאלה קצת הייתה נסתרת בתוך הדברים, אבל השאלה הייתה, איך בכלל אני יודע מי הוא צדיק? רק הקדוש ברוך הוא, השם יראה ללבב, רק הקדוש ברוך הוא יודע מי הוא צדיק ומי הוא לא. שאלה שלישית, היא איזה מין, איך זה עובד שממנים את הצדיק כמנהיג? זה בערך, כך אני הבנתי את השאלות. בכל אופן, אני אנסה קצת לענות. קודם כל, אני רוצה להתאפס למילים שהתחלת בהם, גם אם לא התכוונת לשאול בהם שאלה, ואני אעשה מזה שאלה רביעית. אתה שאלת, גם אם, כן, אם יש נניח שיש צדיק שבגלל הקדושה שלו הוא מהווה גשר, וזה חשוב שיהיה גשר. זה לא העניין, אנחנו לא נוכל להספיק פה להגיע לכל העניין הזה במלוא עומקו. זה לא העניין שבגלל שהוא יותר צדיק או יותר קדוש, לכן הוא מהווה גשר. העניין הוא שמלכתחילה היהודי הזה, הצדיק הזה, נשלח לעולם עם התפקיד הזה. כל אדם נשלח לעולם עם תפקיד מסוים. יש צדיקים, צדיקים הם כאלה שיש להם נשמות מיוחדות, שזהו תפקידם. תפקידם של בעלי הנשמות האלה הוא לחבר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. בלשון הקבלה זה נקרא נשמות כלליות. יש להם נשמה לא עם תפקיד פרטי ספציפי של אדם פלוני, אלא יש להם נשמה כללית, נשמה שהיא בעצם מהותה, כוללת נשמות רבות, והיא מחברת אותם לקדוש ברוך הוא. עכשיו, מכיוון שככה, כתוב בגמרא, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. כלומר, בכל דור ישנם נשמות כאלה שנשלחו לעולם מלכתחילה, לא בשביל התפקיד הרגיל, שסתם נשמה של יהודי נשלחת לעולם, אלא עם תפקיד אחר, עם תפקיד על, כי יש להם נשמת על. זאת אומרת, יש להם כוחות אחרים, יש להם זה נשמות מסוג אחר. שכל עניינם וכל מהותם מלכתחילה היא לא לבוא ולתקן את מה שבדרך כלל יהודי נמצא בשבילו בעולם, אלא באמת הם מלכתחילה ניתנו בהם כוחות אחרים וכוחות מיוחדים, הם נשמות כאלה שכוללות הרבה נשמות אחרות. ברור שיש, לאו דווקא, אנחנו לא מדברים דווקא על צדיק אחד. יש צדיקים? עכשיו, השאלה, איך אתה יודע מי הוא צדיק? אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת. זו שאלה מצוינת. העובדה היא אבל, שכשישנו יהודי, שסביבו מתלכדת העידה, וזה לא כל כך כרגע משנה, איך מבחינה טכנית קרה שהתלכדה סביבו העידה. האם זה קרה באופן ספונטני, או האם זה קרה באופן שלנו, בעיניים שלנו נראה כאילו מלאכותי, כי אבא שלו היה הצדיק הקודם בקהילה הזאת והוא נפטר. זה כרגע לא משנה, כי הסיבות הטכניות, איך זה קורה, הן בסך הכל סיבות חיצוניות. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מסבב את כל הסיבות. וכשישנו יהודי כזה שמתלכדת סביבו העידה, והיהודים שנמצאים סביבו מרגישים וחשים ש, איך אומרים בעברית של היום, שזה מה שעושה להם את זה, שככה הם מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, שככה הם דבוקים בקדוש ברוך הוא, באותו רגע, עכשיו, אם אותו אחד יבוא לשכנע אותך, איך קוראים לך ידידי? אז אם אותו אחד יבוא לשכנע אותך ויגיד לך, תשמע, הצדיק שאני מכיר, זה הצדיק האמיתי, אתה יכול להיות שאתה תבוא ותגיד, תשמע, אני לא מרגיש שזה עושה לי את זה, אף אחד לא יכול להכריח אותך, אף אחד לא יכול לומר לך, זה לא העניין בכלל. העניין הוא אבל שכלפי אותה קהילה שנמצאת סביבו, אם הם אכן מרגישים שזה מה שמחבר אותם, אז זה כנראה, אז ככה הקדוש ברוך הוא קבע שהיהודי הזה הוא זה שיחבר אותם. עכשיו, אני אין לי ברומטר של צדיקים לבדוק צדיקות, ככה שבקטע הזה אני מבקש את השאלות האלה בוא נוריד מראש. מה שאני כן יכול להגיד לך, זה כתשלום לדבר, שישנה עוד נקודה שלא הזכרנו, אבל בהקשר הזה היא אולי חשובה. אנחנו כל הזמן דיברנו על מה שהעולם או הציבור או הקהילה מקבלת דרך הצדיק. מקבלת דרך הצדיק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, היא מקבלת דרך הצדיק את השפע מהקדוש ברוך הוא, היא מקבלת דרך הצדיק את זה שהוא מייצג אותה כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא דיברנו על מה שהצדיק מקבל מהקהילה. אבל צריך לדעת, אולי זה כבר לא הזמן עכשיו, אבל צריך לדעת שיש גם את מה שהצדיק מקבל מהקהילה. זאת אומרת, נכון שהצדיק הוא נשמה כללית, אבל דווקא בגלל שזה תפקידו וזה יהודו וזה כוחותיו, אז את כל כוחותיו הוא יונק ממה שהקהילה בונה אותו. ממה שאותו, אותם נשמות שקשורות אליו, ממלאות באמת את כל השיעור קומה שלו. זאת אומרת, כדי להוריד את זה לכסף קטן לגבי השאלה שלך, מה שאני מתכוון לומר, שאתה צריך להבין גם כן שיש מצב שיהודי, שהקדוש ברוך הוא גלגל, שהוא יושב על הכיסא הזה, אז הוא גם מעצם העובדה שקהילה שלמה קשורה איתו ודרכו אל הקדוש ברוך הוא, זה גם אצלו, זה יוצר אצלו ומגלה אצלו כוחות שיכול להיות שמצד עצמו קודם הוא לא היה יכול להגיע אליהם. אז אני לא יודע אם זה סיפק אותך, אבל לפחות נתן לך איזה כיוון מחשבה. קודם כל אני חושב שקודם כל זה המציאות היא כזאת. זאת אומרת, קודם כל המציאות היא שכל יהודי הוא קשור לקדוש ברוך הוא דרך נשמה של צדיק. אלא מה? השאלה היא בשאלה של המודעות. ישנו אחד שיש לו את המודעות לזה, והוא לכן הוא יחפש. הוא יחפש את קרבת הצדיק, הוא יחפש קרבת צדיקים, הוא יחפש את קרבת הצדיק שהוא ימצא אצלו יותר את הכימיה שלו האישית איתו וכיוצא בזה. ויש מי שאין לו את המודעות הזאת. מי שאין לו את המודעות הזאת יכול להיות סתם אחד שאין לו מודעות, ויכול להיות אחד שהוא באופן אידיאולוגי חושב שיש לו מודעות הפוכה. אני לא חושב שזה משנה את המציאות. אתה אמרת נבח, אני לא...
זאת אומרת, לא בורח. עכשיו, אני לא צריך להגיד לכם, כי אתם אנשים עצמאיים. יש עכשיו סדר הכנה לשיעור שעבר לכם סיים בעוד 45 דקות, זה לא הרבה זמן, אבל כל אחד כאן יודע שאם הוא רוצה לעשות דין לעצמו, אז הוא יכול להסתדר עם הזמנים. במיוחד אחרי שרב זמלב הפך את כולנו לחסידים בעל כוחנו, גם מי שלא חושב שהוא חסיד, הוא ניחם אותם, אתה בכל זאת חסיד, יש לך קשר לצדיק, אז זה לא כל כך נורא. אני רוצה להודות לרב. הרב אתגר אותי קצת בהתחלה, כשהוא פתח בסיפור על רב גורחו ממשבש. בטח חלק מהחבר'ה יודעים, מה שנקרא רב גורחו סקלויז, הבייס המדרש של רב גורחו ממדרש, עמד בנקודת פינה, לא חס ושלום קיר משותף, אבל פינה נוגעת עם מה שהיה נקרא במשבש דרוב סקלויז, בית הכנסת של הרב, איפה ש... סבי היה הרב, ואבא שלו, וסבא שלו, וסבא רבא שלו, במשך 100 שנה, לא באותו תקופה, רב גורחו כבר נפטר 200 שנה לפני כן. ואיכשהו הצליח לעבור במשך הרבה בית דורות, להמשיך להתפלל, זה קל מאוד להיות ליטווק בליטה, אבל להיות מסנגה, לא קוראים למסנגה, להיות אשכנזי במשבש לא היה פשוט, וההתמודדות הזאת, הוא טבוע בדמי. אז בזכותי שיש לי את המילה האחרונה פה, לפחות בגדול, אני רק מזכיר את הממרה שהרבה שמעו ממני הרבה פעמים, שרבו לה מפשיסחה, שלפעמים צריכים לנסוע מפינסק למינסק כדי לדעת שהאוצר נמצא בתחת לתנור בפינסק. אני מודה לרב על הזמן ועל התלחה. מי שרוצה לתפוס אותו עכשיו, שימשיך ולא לתת לו מלך. שתהיה.